כולם. אנחנו ממשיכים ללמוד בשער הביטחון פרק שלישי, המשך עניין ההקדמה החמישית, היחס הנכון לסיבות, סיבות האמצעיות עבודת האדם. אז אמר לנו אתמול, למדנו שתי סיבות למה הקדוש ברוך הוא חקק את עולמו כך שאדם יקבל את מה שמגיע לו דווקא דרך הסיבות האמצעיות. כן, דברים ישלמו ויעשו, הקדוש ברוך הוא גזר שהם יעשו דרך סיבות אמצעיות. אז שתי סיבות: סיבה אחת, כדי לבחון את הנפש בעולם הזה במשמעת ובמרי, אז היא צריכה להתעסק בסיבות וצריכה לבחור להשיג את פרנסתה בהתר. וסיבה שנייה, עצם זה שיהיה לה עיסוק, כן, שיהיה לה, ראינו גם בעבר את השער השלישי, את העניין של הצורך בתורה, כדי שיהיה לאדם עיסוק ולא, כן, עיסוק של קודש, עיסוק של מעלה, של חוכמה, של מידות, של רחובות הלב, ולא ייפול אחר יצרו. כן, אז עכשיו אנחנו רואים גם את העניין של המלאכה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעה את שניהם משכחת עוון. גם הגיעה בתורה משכחת עוון, וגם הגיעה בדרך ארץ, ודווקא שאדם יגיע בשניהם, אז משכחת עוון, וברור שבלעדי שניהם, כל אחד מהם לא מספיק, כל שכן שלא בלעדי שניהם. אז יש ערך בזה שיהיה לאדם עיסוק, כדי שלא אלך אחר יצרו. אני קורא משפט, את המשפט האחרון שסיימנו בו: לכן אם היה מעדיף משמעת השם ובוחר את עבודתו ובוטח עליו בענייני דתו ועולמו ומתרחק מן המגרעות ומשתוקק אל המעלות, כן, זאת אומרת, קודם כל הוא מקיים, עובד בסיבות בצורה שלמה, בצורה ראויה, באופן שהוא עמד במבחן המשמעת והמרי בענייני הסיבות. אז הוא, כן, מילא בצורה נכונה את הסיבה הראשונה שבשבילה יש סיבות. וגם אין המנוחה מביאתו לידי ביתה, ואינו נמשך אחר הבטלנות, ולא יכבשהו היצר ולא יתפתה בכשפי העולם. זאת אומרת, ממילא גם התועלת השנייה שבסיבות גם כן קיימת אצל אותו אדם שעובד וחרוץ ולא הולך אחר יצרו. כן, אדם עבד כראוי בסיבות, אז ממילא נפרק ממנו עול ההתעסקות בסיבות כדי להשיג תרפו מחמת פריקת שני האופנים הנזכרים עליו, כלומר הבחינה והביתה בטובה. כן, לא צריך עוד לבחון אותו, הנה הוא עומד בנסבה בבחינה ועובד את השם ולא הולך אחר יצרו. ממילא על כל עבודה הקדוש ברוך הוא מוסיף טובה ומוסיף השגחה ותבואהו פרנסתו ללא קושי וללא טורח כדי ספקו ומזונו, כמו שאמר, לא יריב השם נפש צדיק. כן, אדם שבעצם משתדל וממלא את חובתו, הקדוש ברוך הוא נותן לו שהוא לא יצטרך להשתדל הרבה, הוא עשה את המינימום. ההשתדלות והסיבות קיימות בשביל עבודת השם, בשביל שתי הסיבות שאמרנו ושלא יחטא. אם אדם מגיע לתכלית הזאת, אז אין לו טעם שיוסיף ויעבוד ויתרח. כן, זה הרי לא בשביל, זה החידוש של המחבר, שהפרנסה לא מגיעה בגלל הסיבות בלבד. כן, בסוף הסיבות הן גם גזורות, וכל המציאות שלהם זה לא בשביל להביא את הפרנסה, אלא הפרנסה גזורה. כן, הסיבות הן בשביל שתי הסיבות שאמרנו, הבחינה והגנה ממכשול היצר. אז אם אדם, אז הסיבות מילאו את תפקידן, זהו, לא צריך יותר להשקיע בהן. ממילא הקדוש ברוך הוא נותן לאותו אדם פרנסתו ברווח. כן, ממילא יוצא שההשתדלות שלו גם בפרנסה היא בעיקר מצווה, היא לא, כן, אנחנו נראה שהוא, ראינו בעבר שהוא ידגיש את זה ועוד ידגיש, שהסיבה, הצדיק יודע שהוא לא, הסיבה היא לא זאת שמביאה לו את הפרנסה. למה? אתמול למדנו שכן, דווקא על ידי הסיבה הקדוש ברוך הוא גזר את הפרנסה. כן, אבל הסיבה שהקדוש ברוך הוא גזר את זה, קודם כל זה גזור בסוף, דרך הסיבות, אבל גם למה הקדוש ברוך הוא גזר שזה דרך הסיבה? לא כדי שככה תרוויח את הפרנסה, אלא כדי שתיבחן בזה, וכדי שיהיה לך תעסוקה, ולא תשקוט וחלילה תגיע לביתה בטובה. כן, אז מלא, בשביל זה יש סיבות, אז מלא אדם עובד, אומר כן, כי יש לי חובה לעבוד ולהרוויח כדי שאני אעשה את זה ביתר, כדי שנזכה לשלמות ולקיום ולמעלה, כן, לטובה הנצחית בסוף מהקדוש ברוך הוא. טוב, אז עכשיו שטען המחבר בעצם מביא פה טענה, שמי שיעבוד ביתר וישתדל, כן, עומד בניסיון, בכל הניסיון של כל העולם הזה בעצם, שאליו הוא נשלח, הוא מתנהג כראוי, בכל הצרכים שלו הוא דואג להם על פי הדרכתה של תורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסתו בקלות, והכל יש לו. אומר המחבר, מתעוררת פה שאלה, כן, לכל אדם שעומד בניסיון הכל טוב, ואם יאמר אדם, הננו רואים במקצת הצדיקים, אין פרנסתם מזדמנת להם, אלא לאחר תואר והגיעה. לפני רגע אמרנו שצריך להיות להם בקלות. והרבה מן הרשעים, לעומת זאת, הם בנחת וחיים דשנים ושלווים. אמרתי, כן, אז יש פה שאלה, אומר המחבר, כבר לפנים חקרו הנביאים והחסידים על העניין הזה. כן, אפשר לראות בנביאים והכתובים את השאלה הזאת, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, איך יכול להיות? כן, אז מהם מי שאמר, מדוע דרך רשעים צלחה, ירמיה, ואחר אמר, למה תראני אבן ועמל תבית ושוד וחמס לנגדי, והי ריב ומדו ניסה. כן, למה יש חוסר צדק? אבן, עמל תבית, שוד וחמס לנגדי, איך יכול להיות שיש רשעים שמצליחים, צדיקים שלא? ואמר כי רשע מכתיר את הצדיק, כן, זה בחבקוק, שם זה אפילו הראשונים מדגישים שהקושיה שם עוד יותר קשה, לא רק שלא טוב לצדיק וטוב לרשע, אלא שהרשע הוא זה ששולט בצדיק ומראה לצדיק, כן, זה איך אתה נותן לו כאילו את ההרגשה, כאילו הוא טוב יותר וחזק יותר ו... וכולי, הרשע מכתיר את הצדיק. אמר תחריש כבלה רשע צדיק ממנו, כן, זה חבקוק. ואחר אמר, הנה אלה רשעים ושלווי עולם יסגו חיל. איך טוב לרשעים, איך הם שלווי עולם? ואמר, אך ריק זיקיתי לבבי ורחץ בנקיון כפיי, והי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. כן, המשורר בתהילים אומר, מה זה? זה מיותר לעבוד את השם. כן, כל מה שאני מזכך את לבבי ורחץ בנקיון כפיי, אין בזה, הרי בסוף אני נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. אז זה לכאורה לחינם, מציג לכאורה את הטענה, את השאלה, כן, יש שם הרבה מהנביאים והחסידים שהזכירו את השאלה, הזכירו גם את תשובתה בצידה, אבל הוא כרגע מציג את השאלות. כן, אומר, זה לא שאלה חדשה, זה שאלה שתשובתה בצידה. ואמר אחר בלשון אנשי דורו, כן, מציג, מלאכי מציג את השאלות של אנשי דורו, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. כן, איך עושי רשעה נבנו? איך הם כאילו מנסים את הקדוש ברוך הוא ונמלטים? והרבה כיוצא באלה. כן, הראשונים העריכו בזה, עוד לפניו רב סעדיה גאון, יש לו פירוש לספר איוב, ואחריו ככה רבים מגדולי ישראל כתבו פירושים, בדרך כלל זה סביב פירושים לספר איוב, ספר שמלמד את השאלה הגדולה הזאת ואת סודות ההשגחה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, איך יכול להיות דבר כזה, מה הצדק, מה אופני הצדק שיש, שיהיה רע לצדיק בעולם הזה או טוב לרשע. יש על זה הרמב״ם מורה נבוכים, חלק שלישי, פרקים כ"ב כ"ג, תמצת את עיקרי הטענות שבספר איוב, יש ברמב"ן ושער הגמול, וכתב פירוש שלם על ספר איוב. אם אני לא טועה, יש גם לרבנו תם, זה פירוש ספר העיקרים ופרקים על ההשגחה, מאמר רביעי, מדבר על הטענות השונות בספר איוב, מסביר את הנקודה, וככה עוד רבים וטובים. זה ספר שבא ללמד את השאלה הזאת, וכולם עוסקים וכולם מבארים תופני הצדק, וכאן המחבר מתייחס לעניין הזה בקצרה גם כן על פי עניינו. כן, אז אומר המחבר, שאלה לא חדשה, אלא שקיצר הנביא בתשובתו מלפרש טעם הדבר, מפני שסיבת כל אחד מן הצדיקים המתנסים וכל אחד מן הרשעים השלבים בעולם הזה זולת הסיבה של האחר. כן, כל אחד יש לו, יש את הסיבה למה אותו רשע שלב, למה אותו צדיק סובל. יש צדק בכל אחד ואחד. והעיר על כך באומרו, הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו ולבננו. ואמר החכם על כיוצא בזה, אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, כן, נניח שאתה רואה אני שעושקים אותו וגוזלים את המשפט והצדק מהמדינה, אתה רואה שאין צדק, אל תדמה על החפץ. כן, ואמר כתוב, עצור תמים פעולו ככל דרך המשפט, הכל בצדק, אתה לא, הרבה נסתר מאיתנו, נסתרות להשם אלוקנו, ולכן אל תתמל לחף את זה שאתה לא מבין. יש טעם בכל דבר, והכלל הוא עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט. זה כבר לימדו את הכלל הגדול בתורה בשירת האזינו, הכל בצדק. כן, ואף על פי כן הוא אומר הנביאים קיצרו. כן, יש בראשונים, חלק מהראשונים מסבירים, למשל בספר עיקרים הוא ממש תורח להסביר בדיוק מה תשובתו של כל, מה בדיוק שאל כל אחד מהנביאים ומה התשובה. כן, פרקים י' ד' ת' ו' מאמר רביעי נראה לי בספר העיקרים. אבל הוא אומר, טוב, בסך הכל העלו את השאלות, ובסך הכל כולם אמרו שהעניין צודק, ואף על פי כן ראיתי לבאר בזה דברים, קצת הסברים למה יכול להיות צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כן, שיש בהם קצת סיפוק, שככה יכול קצת יותר ליישב לנו את הלב, כי לנו, כי בפשוט זה נראה עוול, ומספיק שאנחנו נשמע הסברים, אפילו כמה הסברים פשוטים, כלליים, אנחנו לא נדע גם אחריהם למה צדיק פלוני סובל ולמה לרשע אלמוני טוב. כן, אבל אנחנו נדע שיכול להיות סיבות מוצדקות שגם יהיה רע לצדיק וטוב לרשע. ברגע שאתה מבין שיש בזה סיבות מוצדקות, אז כבר פחות יש לך קושייה, כי מן הסתם יש פה איזו סיבה מוצדקת. רק מי שאין לו סיבה, שהוא מסבר, אז הוא, אז מפריע לו הקושי, הוא אומר, רואה, נראה לו שיש פה עוול. אז קצת, זה נותן קצת סיפוק. כן, הרמח"ל כותב על פי חז"ל של לדעת בדיוק את למה רע לכל צדיק ולמה טוב לכל רשע, זה אפילו משה רבנו לא הצליח, לא יכול היה לדעת. כן, הוא מביא את זה, אני חושב הרמח"ל מביא את זה, כן, אצלו זה קשור למושג קבלי של הנהגה של רישא דלא התיידע, כאילו משהו שמחשבותיו של הקדוש ברוך הוא שאי אפשר להשיג אותם, זה משהו שאפילו משה רבנו לא מסיב. יש שם דברים שפשוט אדם שבעצם זה השאלה הזאת, פרטי הדברים של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רמח"ל מסביר בדעת תבונות, ספר הכללים ועוד מקומות, אומר זה שאלה שאף אדם, לא ביכולת אדם לדעת את פרטי הצדיק, אבל באופן עקרוני דברים כלליים, אז כל משנת רמח"ל מלאה בהסברת הצדק האלוקי, למה באופן עקרוני יש גם רע בעולם, ולמה זה טוב שיש רע, טוב מאוד, לא סתם. כן, זו שאלה גדולה וחשובה, אני חושב שקצת נגענו בה גם בשער הבחינה. המחבר אמר שגם המוות הוא טוב וכו', קצת דיברנו על זה, וזה שייך לעניין הזה גם כן. אז מה ההסברים הכלליים שנותנים קצת סיפוק לשאלה? ואומר, כי האופן אשר מחמתו יימנע מן החסיד השגת פרנסתו עד שיעמול בה ויתנסה בכך. כן, כן, שימו לב, הוא חוזר, הוא מסגנן את השאלה בהקשר שלנו. ההקשר שלנו זה הטענה שכל חסיד וצדיק שעומד במבחן יקבל פרנסתו בקלות. אז איך יכול להיות שהוא לא יקבל פרנסתו בקלות, ויכול להיות שלו מחלות וקשיים וכו', ויעמול קשה ויהיה לו ניסיון? כמה אופנים. אז אפשר שיהיה מחמת חטא שקדם לו המחייב להיפרע ממנו עליו, כאומרו אין צדיק בארץ ישולם אף כי רשע וחוטא. כן, לפעמים הצדיק ישולם גם כן בעונשים על עבירות מסוימות שיש בידו. כן, בספר העיקרים כשהוא מציג את שאלה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז הוא אומר האמת שצדיק ורע לו זה שאלה לא כל כך קשה, כן, לעומת רשע וטוב לו. למה? אז הוא אומר, נו מה, אנחנו יודעים שאין אדם שצדיק בארץ שזה טוב לא יחטא. זה לא קשה שיש צדיקים שסובלים, כי מן הסתם יש איזו סיבה. זה שאתה רואה, זה שהוא בסך הכל צדיק, זה לא אומר שיש, שאין איזה חשבון קטן שצריך לשלם לו. אז זה, וכל דבר קטן של לעבור על דבר המלך יכול להיות גם ראוי לי איסורים גדולים חלילה וכל מיני דברים כאלה. זה לא קושייה כל כך. הקושייה הקשה, אומר העיקרים, זה דווקא רשע וטוב לו. כי רשע, אתה רואה להדיע את רישותו הרבה פעמים, ואתה רואה שטוב לו בסך הכל. כן, פה זה באמת קשה, איך יכול להיות? הכל פנים, הנה, מכוח ההסבר הזה, אומר, צדיק ורע לו לא כל כך קשה. יכול להיות שיש לו איזה חן. ואפשר שיהיה כדי לשלם לו בעולם הבא, כי אומרו למען ענותך ולמען נסותך, להטיבך בחריתך. כן, ראינו את זה בסוף פרק שביעי בשער הקודם. את הדבר הזה, לפי המחבר, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייסר צדיק בעולם הזה, כן, כדי לשלם לו יותר הרבה לעולם הבא. זה ככה, יש מרבותינו שהבינו ככה את המושג ייסורים של אהבה, שהם לא מחמת חטא בכלל. אבל בעצם זה שיקשו על האדם את הניסיון והסבל של העבודה בעולם הזה, זה מה שיאפשר לו אחר כך שלמות יותר גדולה לעולם הבא. זה בעצם רע בשביל להטיב יותר. כן, והמחבר אומר שזה דבר, הוא מבין את פשט הפסוק, למען ענותך ולמען נסותך להטיבך בחריתך.
זה התיקון יהיה בעולם הזה.
פה זה לא תיקון. הוא אומר פה, ההסבר הקודם זה היה מחמת חטא. כן? עכשיו הוא אמר, לא, בלי חטא, לשלם לו ייסורים של אהבה כדי להרבות שכרו בעולם הבא. הרמב״ם מאוד מאוד מתנגד להבנה הזאת במורה נבוכים. הוא אומר שזה חוסר צדק. מה, אתה יכול לבוא לקסח איזה בן אדם ואחר כך שלם לו? לא, אל תדאג, נשלם לך המון. מה הוא עשה? תשאל אותו אם הוא רוצה. מה זה, זה על דעתו, זה חוסר צדק. הרמב״ם מתנגד לזה, הוא אומר שהדעה הזאת, נראה לי זה נמצא גם אצל רב סעדיה גאון, והוא הולך אחרי רב סעדיה גאון. אומר את הדעה הזאת הם לקחו מהמועתזילה והשריה, מהערבים, שככה הם אצלם זה היה מאוד מרכזי, הם החשיבו את האיסורים בעולם הזה בשביל תענוג בעולם הבא. הרמב"ם אומר זה חוסר צדק, ואת הפסוק הזה הוא טורח לפרש אחרת, פרק כ"ד מחלק שלישי במורה. אומר אין דבר כזה, אין והוא מאוד מדגיש, הוא מביא את דברי חז"ל, שאין איסורים בלא חטא ואין מיטה בלא עוון, אין דבר כזה. כן, גם באיסורים של אהבה, אז הקדוש ברוך הוא באהבתו הוא רוצה למרק את החטא של הצדיק לחלוטין, ולכן הוא מעניש אותו על זה וכולי, אבל זה על חטא, וזה איסורים של אהבה. או מה זה עניין ניסיון, אז הוא מביא ניסיון, זה הרבה פעמים בשביל לפרסם את צדקת הצדיק לכולם, כדי שילמדו ממנו. כן, מפרש ככה את כל המושג ניסיון בתורה הוא מפרש, אבל העיקר שזה לא יהיה בהבנה הזאת של להקשות עליו כדי להרבות שכרו. לא, זה הכל, כל סבל שיש לאדם בצדק, זה דעת הרמב״ם שחלוק על, וגם הרמב״ן ושאר הגמול אומר אין דבר כזה מיטה בלא חטא, איסורים בלא עוון. נכון, עוד מעט יגיע, תראה, חכה, הוא מגיע, הוא מגיע, הוא מגיע לרשע וטוב לו, כן? בוא נראה. אז הוא מביא הסבר ראשון, אמרנו מחמת חטא, הסבר שני לשלם לו בעולם הבא. ואפשר שהוא לפרסם תוכלתו וטוב ליבו במשמעת השם, כדי שילמדו ממנו בני אדם, כפי שידעת מפרשת איוב. כן, אז גם פה אתם רואים הוא מפרש ככה באיוב. זה פירוש של רב סעדיה גאון, שעניין הניסיון הוא לפרסם לעולם את צדקתו של הצדיק, שילמדו ממנו. כן, את ההסבר הזה הרמב״ם כן קונה, אבל לא את הקודם.
זה גם לא כל כך אופן, כי...
מה אתה שואל? למה זה...
זה גם לא מוסר, בשביל שאנשים אחרים ילמדו את הדופק בן אדם.
שאלה טובה אתה שואל. אנחנו מבינים את התועלת הגדולה שיש בזה, אתה אומר מה, איפה הצדק בשביל האדם עצמו? כן. שצדקתו, כן, אתה אומר צדקתו, הוא גם ישמח בזה, זה ברור ש...
הוא גם ישמח בשכר בעולם הבא, אנחנו אומרים שאתה לא עושה דבר כזה בלי לשאול בן אדם.
כן, צריך לעיין בזה יותר בדעת הרמב״ם, איך שהוא מבדיל בין הדברים, אבל ודאי שהנקודה היא פה שהוא ישמח בזה, כן, שהוא שמח בזה. הסיבה שהקושייה שרסג לא זה שהוא מתפרסם שהוא צדיק, זה שלומדים ממנו. הקושייה שהם התעסקו ואמרו את התירוץ הזה, זה שאלה אחרת בעניין הניסיון, כאילו מה השם בוחן את הצדיק, מה הוא לא יודע שהוא יעמוד בזה. אז מסבירים הראשונים שיש בזה תועלת בשביל העולם, כן, הוא ודאי יודע שהוא יעמוד, אבל להראות לכולם את השיא של אהבת השם ויראתו שצריך להיות לאדם, כן, כמו שבאמת פרשת העקדה למשל היא סמל של שיא היראה ואהבה. וכן, הרמב"ם מונה כמה יסודות חשובים שלומדים מהעקדה, אחר כך הר"ן חוזר על זה, שונים חוזרים על זה, גם אמונת עולם הבא רואים משם, וגם השיא עבודת השם השלמה. אז יש עוד, כן, מסבירים גם כן את העניין, הראשונים גם כן מסבירים שהעניין של ניסיון זה לא רק לפרסם לאחרים, וזה גם בשביל הצדיק עצמו. לא דומה אדם צדיק שמסוגל לעשות דבר לצדיק שעשה דבר בפועל, כן, כשאדם מתמודד בפועל הוא מתעלה יותר, הוא עושה את זה בפועל, ממש את זה בפועל. ככה הכוזרי מסביר גם את הניסיון, מאמר חמישי, מאמר חמישי בסעיף כף, סעיף כף זין, כן, להפך הוא מסביר את החטא של אהרון בחטא העגל. אז הוא אומר שאהרון חשב, בואו רק נברר פה מי אמונתו אינה זכה להשם. הוא ידע שיש כאלה שרוצים לעבוד עבודה זרה, אז הוא אומר, טוב, ניתן להם לעשות את העגל, ואז אלה שמחשבתם אינה זכה יעשו את זה בפועל, ואז נוקיע אותם. אז הכוזרי כותב שעליו ביקורת חמורה, כי לא דומה אדם שרק חושב לחטוא לאדם שחטא בפועל, הוא גרם להם להיות גרועים יותר כשהם הוציאו את הרוע מחשבתם מן הכוח אל הפועל. לא דומה אדם שרוצה לגנוב לאדם שגנב, לא דומה, זה חמור יותר. אז זה בצד השלילי, להפך מהצד של הניסיון, שכשאדם עושה בפועל הוא בעצם מתעלה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים משימות כדי להעלות אותם, כן? עכשיו פה זה לא...
זה איסורים, זה שונה קצת.
כן, זה איסורים, זה כנראה שלא בצדק, זה כמו שהרמב"ם אומר, אין שיהיה בשביל העולם הבא. אבל אם זה לבוא לצוות אותו מצווה שביכולתו, שהוא יודע שזה ביכולתו, אלא הקדוש ברוך הוא, כן, השם צדיק יבחן, רק מי שיכול לעמוד בניסיון, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו, ואז גם הוא עולה במעלה וגם כולם ילמדו ממנו, וזה, יש בזה תועלות גדולות. אז בכיוונים האלה הרמב"ם מסביר את העניין, אבל לבוא סתם לייסר כדי להטיב, זה הוא לא מקבל, כמו שאמר. הסבר רביעי, ואפשר שהוא בעוון אנשי דורו לפני השם, מנסה אותו השם בעוני ודלות ומחלות כדי לפרסם צדקו ומשמעתו לשם בלעדיהם, כאומרו, אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוהים ומעונה. כן, הכוזרי מביא את זה, כידוע, בלב מאמר שני, להסביר את ישראל בעמים כלב שבאיברים, כלב בין האיברים, שחוליינו הוא נשא, כל מחלה באיבר יכולה להשפיע על הלב, גם כן, ובזיקוכנו ותיקוננו נדבק העניין האלוקי בעולם כולו, אומר הכוזרי שם. אז הוא אומר פה, תראו, זה חידוש גדול, ואומר, יש דבר כזה שצדיק סובל בעוון אנשי דורו. חז"ל אומרים שזה כשהיה יכול למחות ולא מיכה. ו... כן, ויש... מה אתה אומר? אני חזקל. כן, זה דבר גדול שאנחנו מכירים אותו, גם ספר עיקרים מדבר עליו, על צדיקים שהם מחפרים על הדור כולו, שהם מגנים. כן, אנחנו יודעים מפרשת אברהם ותפילתו על סדום וכו', יש צדיק שמגן על העיר כולה. ויש גם, אז הוא פה מחדש יותר מזה, שלפעמים באבון הוא גם סובל באבון הדור. כן, ואפשר שיהיה על אי התחזקו לקנא לשם מאנשי דורו, כפי שהדעת מפרשת אלי ובניו, שאמר בהם הכתוב, והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם. כן, אז פה, אז מעניין, הוא מחלק את זה, יש באבון אנשי דורו, ויש שהוא לא מספיק קנא לשם מאנשי דורו. כאילו
לא דווקא לקנא אותי, לא דווקא ניסה להחזיר,
לא מספיק דאג להם. כן, אז זה יותר נראה שלא הוכיח אותה מספיק. אז קודם הוא טוען שלא, יש גם לסבול מאבון אנשי דורו. זה איזה מין גזרה כללית כזאת. לא, והוא גם מפרש פה, לא סתם, זה לא שהוא נענש, אלא הוא אומר, אנשי דורו יש להם אבונות, והוא גם כן נכנס בעוני ודלות ומחיות לפרסם צדקו ומשמעתו לשם בלעדיהם. כאילו, תראו איך שהוא צדיק עם כל הקושי, והוא סובל בגללם. אתה צריך לעיין בדיוק מה הגדרים שיוצאים מפה. אז הוא מביא פה אבל אפשרויות של הצדק, כן, הצדק שיכול להיות בצדיק ורע לו. אני חושב שאפשר לדייק פה, אבל כן, חלק מהראשונים שהם רוצים להסביר את הסיבות לצדיק ורע לו, הם מוסיפים גם את המושג של הגזרה הכוללת, מחמת חוקי הטבע או מחמת המערכת, מערכת הכוכבים, המזלות. כן, זהו, אני אומר, יש כאלה שמוסיפים גם את העניין הזה, שאומרים באופן עקרוני, כן, גם הרמב"ן בבית מדרשו, אחריו הר"ן, העיקרים, אומרים שהם מאוד החשיבו את ההשפעה של הגלגלים, כן, של המזלות. הרמב"ן אומר, אין מזל לישראל, בפשט, במקרים במסכת שבת יוצא, שבעיקרון גם ישראל תחת המזל, אלא שתורה ומעשים טובים יכולים להציל אותם, שינצלו מהמזל. כן, והראשונים הסבירו שזה בעצם חוקי הטבע שנגזרים מהגלגלים. אז אצלם יש באמת המושג של גזרה עקיפה, כן, באופן המלא של המילה, שבאמת הקדוש ברוך הוא מגלגל, כן, מאפשר, מכניס את האדם תחת חוקי הטבע, ומאפשר כל מיני אסונות טבע שיכולים להיות. וממילא לפעמים אדם פשוט אין לו מספיק זכויות כדי להינצל מהגזרה הכללית, שזה רק יחידים גדולים, אז לפעמים הוא נפגע מפגעי הטבע, או שלא ישתדל מספיק ולא זה. הדברים האלה לא קיימים אצל חובות הלבבות. בחובות הלבבות הכל, כן, הכל גזור. אז פעם שעברה דייקנו ואמרנו, כן, הכל גזור, וזה צדקנו במה שחילקנו, שהוא לא כמו כל הראשונים, כן, בעניין הזה שנותנים אפשרות של כל מיני דברים שונים שהתרחשו בטבע, במקרה וכו', אלא אצלו, כן, רק דייקנו פעם שעברה שהכל גזור, אמנם דרך סיבות, אבל גזור, אבל גזור, ושום דבר לא יקרה שלא בגזרה האלוקית. ומילא האפשרות היחידה שאיזה אבון יגרום שהגזרה האלוקית תפגע גם בצדיק וכדומה, או שיקולים אלוקיים, אבל אין את הדבר הזה של השפעת הטבע על מה שיקרה לאדם. אז זה בעניין הצדיק ורע לו. עכשיו אני רואה שזמננו תם, בעזרת השם פעם הבאה נראה את העניין הרשע וטוב לו, ואת סיכום העניין של העיסוק בסיבות, שכזכור זה מה שישלים לנו את העניין של הדעות שאפשרו את הביטחון השלם. טוב, עד כאן.